שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשיות כי תישא ויקהל, על הנושא נר של שבת.
עסקנו בקריאת המגילה ובפורים, לא נכנסנו ביחד ללימוד הפרשות. לפני שבועיים עסקנו אגב בניית הארון בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בענייני תורה שבעל פה. אני מבקש היום להמשיך את הדברים שעסקנו בהם בענייני דברים שבעל פה, ולנסות גם להשלים קצת את העיסוק בפרשיות כי תישא של השבת הקודמת וויקהל הבא אלינו עכשיו. לפני שאני נכנס לתחילת פרשת ויקהל, אני רוצה לגעת בפרשה אחת בתוך פרשת כי תישא. פרשה שצריך לעיין בה הרבה, אבל אני רוצה בעיקר לגעת בנקודה שהיא מחלוקת ראשונים גדולה לגבי העיתוי שלה, הזמן שלה. לאחר שמתואר כל סיפור חטא העגל בפרק למד ב' בפרשת כי תישא, מתארת התורה את המצב של בני ישראל המורידים את העדי והתנצלו את עדיה מהר חורב. העדי של בני ישראל יורד מעליהם בעקבות החטא, ואז יש סיפור שמופיע לפנינו במקור הראשון. השאלה הפרשנית הראשונה היא, מתי בדיוק הסיפור הזה מתרחש? על איזו תקופה מדובר? ונראה קודם כל את הסיפור עצמו. ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש השם, ייתה אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. משה לוקח את האוהל, יוצא מן המחנה. הפסוק מחייב עיון, אני עוד אחזור אליו עוד מעט. הוא נראה פסוק מאוד מסורבל, למרות שהוא בעצם פשוט. הוא בא לבשר הודעה מאוד פשוטה, שמשה מקים אוהל מחוץ למחנה. אגב, מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, משהו מהביטויים פה מיותר. הרחק מן המחנה זה ודאי גם מחוץ למחנה. אפשר היה לוותר על מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, אני כבר מבין איפה זה. איזה זה חוזר שוב. והיה כל מבקש השם, מה זה כל מבקש השם? כל מבקש משה. כל מי שמבקש את משה, לא כל מבקש השם. היה כל מבקש השם, ייתן אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. אבל מי מדבר שם עם השם? משה. ומי שמבקש צריך לפנות אליו דרך משה. ייתן אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. את זה אנחנו כבר שמענו פעמיים בפסוק, שהאוהל נמצא מחוץ למחנה. אבל העיקר אני רוצה להגיע, והיה כצאת משה אל האוהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. הפסוק כאן לא מגדיר מה טיבה של ההבטה הזאת, אבל יש כאן איזה מתח מעניין מאוד. האיש הגדול הולך והעם מביט. זה מוביל את חז"ל לדרשות כפולות. יש מרבותינו דורשים את ההבטה הזו לשבח ויש לגנאי. העם עומד איש פתח אוהלו ומביטים אל משה, ויש שדרשו את זה לשבח ואמרו ראו את האיש הגדול הזה, ויש היו דורשים לגנאי, תראו כמה הוא בריא וכמה הוא אוכל וכמה יש לו והכל משלנו. עם ישראל מביט אל משה, ויש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. אבל בלי הדיון בדרשה הזאת יש כאן איזשהו נתק מאוד מאוד מהותי שמתחיל להתרחש בין משה לבין העם. הוא הולך אל המחנה. ומי שמגיע אליו הוא רק מי שנכנס להגדרה המיוחדת הזאת של מבקש השם. מבקש, מישהו שמבקש השם, מה זה האיש הזה? מי הם האנשים האלה, מבקשי השם? הוא כבר לא נמצא כמו שאנחנו זוכרים מפרשת יתרו, שכל העם ניצבים עליך מבוקר עד ארץ. אנחנו זוכרים את האווירה המאוד מאוד ביתית של פרשת יתרו, שיתרו אומר מוכרחים לעשות כאן איזשהו סדר האצלת סמכויות. כולם מקיפים אותך, אי אפשר, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצבים עליך? השרים שרי אלפים ושרי מאות ושרי עשרות. המצב השתנה מאוד. משה רחוק מן המחנה, הוא נטע אוהל מחוץ למחנה. מגיעים אליו אנשים מאוד מיוחדים, זו הגדרה מרתקת, מבקש השם. רק האנשים המיוחדים האלה מגיעים אליו, אפילו לא כתוב, והיו כל מבקשי השם. זה מי שעונה לקריטריון. בודדים בודדים. ובלי שאני אבין את הכפילות של מחוץ למחנה והרחק מן המחנה, ברור שהכפילות הזאת מתארת מרחק, מרחק גדול. יותר גדול ויותר גדול. והוא יוצא אוהל מועד שוב אשר מחוץ למחנה. והיה כבו משה האוהלה, אגב, ושוב העם ניצב והוא יושב, אבל הפעם העם ניצב כשהוא רואה אותו הולך. הוא לא ניצב כי הוא מחכה לו, כמו שהיה תמיד, שהעם ניצב עליך מבוקר עד ערב ומחכה כבר לפגישה הגדולה הזאת. והיה כבו משה האוהל הירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. וראה כל העם, לא את משה, גם לא את הקדוש ברוך הוא, את עמוד הענן, בעברית, את זה שיש פה משהו אלוקי. את זה שמשהו פה מעולם אחר, מרמה אחרת, מכיוון אחר, אבל הוא כבר לא מחובר עם זה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. כולם נמצאים במקומות, כולם מכירים, כולם משתחווים, כולם מביטים, הכל ביטויים של רספקט, כבוד, פחד, מרחק. משהו קרה פה. ולעומת המרחקים האלה, מה קורה שם באוהל? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. גם יש איזושהי חברותה. משה והקודש ברוך. בין העם למשה החברותה מתנתקת מאוד. נוצרת חברותה בין משה לקדוש ברוך הוא, העם מודע לזה, מכיר בזה, כל העם רואה את עמוד הענן, כל אחד משתחווה איש פתח אוהלו, אבל שום דבר נפשי לא מתרחש שמקרב. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה. אחר כך הוא שב אל המחנה, המרוחק הזה משהו, המנוכר הזה משהו, הוא חלק מן המחנה. ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. יש כאן תופעה מעניינת מאוד. יהושע בן נון לא נמצא במחנה, אבל הוא גם לא נמצא במעבר מהאוהל למחנה. הוא נשאר כל הזמן באוהל, לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון נער. אגב, בן כמה הנער הזה? 56, אומר אבן עזרא. על פי הפשט. זה אבן עזרא שלא מוכן בגלל שהוא רודף פשט לקבל את חז"ל שאומרים שיצחק בעקידה היה בן 37. הוא ככה עם אומץ של אבן עזרא אומר הוא היה בן 13, 15. אבל כאן הוא אומר אין ברירה, הוא 56. יש שנים מוגדרות, בין 110 שנים יהושע במותו, 7 שנים קבע, 7 שנים חילק, השנים מסודרות. יהושע בן נון נער. זה מעניין מאוד. לא ימיש מתוך האוהל, עוד נגיע אליו. רש"י מתאר את התקופה שזה מתרחש. ואני קורא את רש"י ממקור 2 שהוא בדברי הרמב"ן. אני קורא את רש"י המצוטט על ידי הרמב"ן, כי המגמה שלי היא להגיע למחלוקת הרמב"ן על רש"י. ולא להיכנס לדעת הרמב"ן, אלא לנסות בכל זאת להתגייס לטובת רש"י, למרות הקושיות הגדולות של הרמב"ן. אני עוזב את הפרשה לרגע ועוסק לכאורה בשאלה צדדית, מהו העיתוי שכל זה מתרחש? בעקבות מה? הרי משהו קורה פה בעם, מרחק כזה בין משה לבין העם, וניתוק כזה. ויהושע אגב זה המנהיג המעוטד. כך מתחנכים למנהיגות, לא יוצאים קצת אל העם, לא הולכים יחד עם משה אל המחנה, לא עוברים את הפגישה הקבועה הזו של האוהל והמחנה. נראה את הרמב"ן, מקור 2, ומשה ייקח את האוהל. כתב רש"י, הדבר הזה היה משה נוהג מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן, לא יותר. מיום הכיפורים עד שהוקם המשכן, אני עושה רגע סדר, מיד הרמב"ן יזכיר את זה, זה ציטוט של רש"י פה ההתחלה. בו' בסיוון עולה משה רבינו בפעם הראשונה לקבל את הלוחות, חג השבועות. 40 יום אחר כך, י"ז בתמוז בדיוק, הוא יורד ושובר את הלוחות. את החשבונות אנחנו נעשה עוד רגע. בראש חודש אלול הוא מתחיל את 40 היום השניים, שמסתיימים ביום הכיפורים. כבר בשורה הראשונה אנחנו מבינים על פי רש"י, שכל סיפור האוהל מתרחש ממוצאי יום הכיפורים עד ראש חודש ניסן הקרוב לנו, שבו מוקם המשכן. חצי שנה. ממוצאי יום הכיפורים עד ראש חודש ניסן, שבו מוקם המשכן. עוד רגע נראה את החשבון כמו שרש"י אומר את זה. גם אבן עזרא הולך באותה שיטה. והרמב"ן מוטרד מאוד. הוא אומר, אני מבין שכל הפרשה הזאת מתאים שהיא תתרחש אחרי שבירת הלוחות, אבל לא אחרי יום הכיפורים שבו הקדוש ברוך הוא סולח והלוחות השניים ניתנים. הרי הפרשה לכאורה מתארת מצב של נדיפה, של נתק, של מרחק. אז למה זה מתרחש אחרי יום הכיפורים? זו שאלה שמטרידה את הרמב"ן. נראה את זה רגע ביחד. שרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. בי"ח שרף את העגל, קראנו על זה בפרשה שלנו השבת, ודן את החוטאים בעגל. בי"ט עלה ועשה שם 40 יום, בי"ט תמוז, בראש חודש אלול נאמר לו ועלית בבוקר לקבל לוחות שניות. אז יש את ה-40 יום באמצע שבהם הקדוש ברוך הוא סולח, ומוכן עכשיו ב-40 יום הבאים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים שיעלה לקבל לוחות שניות. ועשה שם 40 יום אחרים, בעשרה בתשרי יום כיפור נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ומסר לו לוחות האחרונות, וירד והתחיל לצוות על מלאכת המשכן. סדר, זה הסדר. וירד והתחיל לצוות על מלאכת המשכן, ועשאוהו באחד בניסן. ומי שהוקם המשכן לא נדבר עמו אלא משם. כלומר, בין יום הכיפורים לאחד בניסן עובדים על המשכן. אז בתקופת העבודה איפה מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה? באוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, עמוד הענן, ועם ישראל רואה. חשוב שנעשה פה סדר רגע בראש. סדר? ב-40 יום הראשונים הוא עולה למעלה. אחר כך הוא יורד לשלושה ימים ועושה סדר קשה. שבירת הלוחות, שריפת העגל, דין החוטאים. אחר כך הוא נמצא 40 יום של סליחה ו-13 מידות ובקשות והכל, ואז בראש חודש אלול הוא עולה ל-40 יום ללוחות שניות. ביום הכיפורים הוא יורד ומתחיל מלאכת המשכן. תוך כדי מלאכת המשכן, הרי הוא לא נמצא שם מעל הארון בין שני הקרובים ונועדתי, זה עוד לא קיים. אז באותו זמן הוא מדבר איתו באוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. אני בכוונה עושה את ההקדמה הזו לשנייה אחת, כי היא חשובה לסדר. טוב, לפי זה פרט חשוב מבחינה פרשנית, הפרשייה הזאת בכי תישא נמצאת בתורה עוד לפני זמנה. ומיד רש"י יעיר על זה. ומשהוקם המשכן לא נדבר עמו אלא משם, וכן דעת רבי אברהם. רבי אברהם זה אבן עזרא, שהיה כל זה אחר שהוריד את הלוחות השניות, אי אבל על הורדת הלוחות השניות עוד לא כתוב, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. טוב. עכשיו אומר הרמב"ן, זה אינו נכון בעיניי, כי מה טעם להזכיר זה בכאן באמצע הפרשה? למה זה נכנס פה בכי תישא באמצע הפרשה? איך זה קשור בכלל? הרי הפרשה הזאת נמצאת באמצע העניין של שבירת הלוחות. ודברי רבותינו בכל המדרשים, שעשה משה זה בעבור חטא העגל. כך טוען הרמב"ן. דרש משה מנודה לרב, מנודה לתלמיד, וכמו שהזכיר רש"י, אני בכעס ואתה בכעס, אם כן מי יקרבם. אם היה הוצאת האוהל אחרי יום הכיפורים, הנה גם הקדוש ברוך הוא, גם משה ברצון היו, אחרי יום כיפור הייתה אווירה טובה כבר בעם. זו שאלת הרמב"ן. הרמב"ן מעריך מאוד וטוען את שיטתו, שהתקופה הזאת המשיכה אומנם אחרי יום כיפור בצורה מסוימת, אבל התקופה הזאת מתחילה בי"ז בתמוז עד אלול. אני בכלל לא נכנס לדיון הזה. אני רק רוצה שנזכור את שאלת הרמב"ן ונחזור לפרשה הזאת. לרש"י חשוב לטעון שבמוצאי יום הכיפורים הסיפור הזה מתרחש, והתקופה הזאת שמתחילה ממוצאי יום הכיפורים עד ראש חודש ניסן מטרידה אותי, והיא הנקודה שבה אני רוצה לעסוק היום. מוצאי יום הכיפורים הזה מתרחש עוד דבר, והוא תחילת הפרשה שלנו השבת, פרשת ויקהל. אני עוזב את הסוגיה הזאת, עוד נחזור לאוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, ולנער יהושע בן נון שלו ימיש מתוך האוהל, נחזור לזה עוד מעט. אבל כדי להגיע לשם, אני לוקח את הקוד הזה של מוצאי יום הכיפורים, ורוצה להתחיל איתו את הפרשה הבאה. כך נתחיל את הפרשה השבת מקור 3, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויומר עליהם. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מעיתכם תרומה לשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. וכאן מתחילה פרשה ארוכה ארוכה ארוכה, שהיא בעצם חזרה, לפעמים מילה במילה, לפעמים בהרחבה, לפעמים פחות, לפעמים יותר, פעם דיברנו שיעור שלם על החזרות של פרשיות תרומת הצדיק. לא חוזר לשם. גם פה מטרידות אותי כמה שאלות, אבל לפני השאלות אני גם פה רוצה לעסוק לדקה אחת בעיתוי. מתי מתרחשת הקלת העם? היה מתח בעם, הייתה שבירת לוחות. עכשיו מקילים את העם כדי לבשר לו על הקמת המשכן. נכון? מספרים לו, זה הדבר, קחו מאיתכם תרומה, כל נדיב ליבו יביאה, זהב, כסף, נחושת. מתי מתרחשת ההתכנסות הזאת? אומר רש"י מיד, ויקהל משה מקור 4, למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר. למחרת יום הכיפורים מתרחשים שני דברים מעניינים מאוד. אני הולך על פי רש"י. האחד הוא מאוד מאוד נעים. כל העם מתכנס ביחד. זאת פרשת הקהל. אנחנו מכירים בתורה מצוות הקהל, שצריך לעשות אחת לשבע שנים אחרי השמיטה. בפעם היחידה שמקהילים את כולם. משה רבינו מקהיל את כולם, ומובן שזה מתרחש למחרת יום הכיפורים, לפני כן לא הייתה שום הזדמנות. הרי לפני כן הוא בא ושובר את הלוחות. ואז הוא עולה שוב. אז אין הזדמנות אחרת. הרגע הראשון שבו הוא יכול להקהיל את כולם הוא למחרת יום הכיפורים. ואז מתחילה העבודה של מספר חודשים מאוד מאוד קטן. זה מדהים שכל המשכן הזה נגמר בהיבנותו אז, אבל כל העם משתף פעולה. והעם שעבר את הכל ועבר את הלוחות הראשונים ואת חטא העגל ואת הטראומה בעקבות העונש ועכשיו את הלוחות השניים, לוקח מאיתו תרומה ועובר קודם כל את הכינוס הזה של מחרת יום הכיפורים. אז למחרת יום הכיפורים מתרחשים שני דברים. האחד, כינוס גדול של משה עם העם. השני, היפרדות כזאת של משה מהעם. אז הוא גם נוטה את האוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. אז שני הדברים מתחילים להתרחש על זה. זה זמן מאוד מעניין, צריך להיכנס אליו. אני הולך לשיטתו של רש"י ואבן עזרא, לשיטה הפשוטה שקראנו מקודם. אחרי שאנחנו עוסקים בעיתוי, אני רוצה שנייה אחת לראות את הפסוקים. פסוקים משונים. מה אומר להם משה כשהוא מכנס אותם? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. עכשיו זה פילי פלור. מה אתם צריכים לעשות? פסוק ב', אל תעשו כלום. נקרא את הפסוק בצורה יותר מפורטת מהכיפור הזה. ששת ימים תעשה מלאכה, לא תעשה, תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון, כל העושה בו מלאכה יומת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות, לא לעשות מלאכה בשבת. סגנון משונה. ואז בא הפסוק השלישי, שכל הזמן דנים בו תמיד, אגב, רש"י מיד מרגיש את זה, ואומר בפסוק ב' במקור 4, הקדים לתת להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת. בעברית אחרת, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות, זה לא על השבת, זה על המשכן. אם תסתכלו שנייה בעמוד הבא, אני מיד אחזור, המלבי מגדיר פה את השאלה הזאת יפה מאוד. תראו במקור 8, אני מיד אחזור ל... דברים הקודמים, יתפלא מאוד, איך אמר שציווה השם לעשות, הלוא הציווי של פה הוא שלא לעשות. ואינה לעשות רק שלא לעשות. ופרשו חז"ל שמה שאמר ששת ימים תעשה מלאכה הוא ציווי על מלאכת המשכן, שיעשה בששת ימי החול, והוא הציווי לעשות. ואמר שהגם שנצטוויתי לעשות מלאכת המשכן כל ימות החול, בכל זאת יום השביעי קודש, ואסור לעשות בו אף מלאכת המשכן. למה היה צריך להגיד להם כך? למה היה צריך להקדים את השבת? הרי לא צריך את השבת, הם שמעו על השבת הזאת יותר מכל מצווה אחרת עד עכשיו. הם שמעו על זה בבשלח וביתרו ובמשפטים ובכתיסה. השבת זה המצווה שפורטה הכי הרבה בתורה עד עכשיו. אז מה היה צריך להגיד? שמן הסברה היינו אומרים, אני ממשיך במלבין, כמו שעבודה דוחה שבת, כן מלאכת המשכן וחיליו שהם מכשירי העבודה, אם אי אפשר לעשותם בחול. הרי העבודה, הקורבנות, דוחים שבת, מוסף, מביאים בשבת, תמיד מביאים בשבת, תמיד של בין הארבעים, תמיד של שעה, ודאי שמביאים. קורבנות ציבור. אז הייתי חושב שגם מלאכת המשכן, כגון, שנתלה קרנו של מזבח או נתגמה סכין של שחיטה בשבת, הייתי אומר מותר לתקן, בסדר, דברים שאפשר לעשות בחול, לא. אבל אם נתגמה הסכין, אם קרן המזבח נתלה, אז צריך לתקן. אז ככה היו סבורים, כמה שמלן, שאף מלאכה שציווה השם לעשות בששת הימים, לא תעשה בשבת. אז כאילו אומר המלבים, אני אסביר לכם את רש"י, זה לא רש"י, זה חז"ל פה. זה כן הגיוני, למרות שאתה רוצה להגיד לי איזה מין פסוק זה. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, מה שיופיע עוד שלושה פסוקים. אז זה לא כך. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם המשכן. אבל עם ישראל זה עם שצריך לפני שאומרים לו מה כן, מה לא. אז אומרים לו מיד, אל תתחיל עם סברות. תדע לך שזה לא כולל שבת. אז אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם ששת ימים. זה מצוין, אבל זה היה יותר טוב אם היה כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. כאן אפילו המלאכה שמתוארת בששת הימים מתוארת באופן פסיב. ששת ימים תעשה מלאכה. והייתי קונה את זה לגמרי, אם זה היה פותר לי למשל את הבעיה הבאה, מה אתה תסביר המלבים כשתקרא את הפסוק ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת? שם אין לך כל הסברים המשפט. ושמרו בני ישראל את השבת פירושו מה? לשמור. לשמור ולא לעשות. שמור. ושמרו בני ישראל שלא לעשות מלאכה. תשמר ותמיד לא תעשה. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות. אולי באמת הלעשות כאן הוא כן על השבת, ואנחנו צריכים להיפגש עם מושג חדש שקוראים לו עשייה של אי עשייה. צריך להבין את המושג, אבל אולי הפשט הוא כפשט. צריך עוד מעט להיכנס. שאלה האחרונה בפסוק הזה, או בחלק הזה בפרשה, ואחרי אני נכנס לעניין, מה עושה פה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? זו שאלה שאין מי שלא שאל אותה. רש"י מביא מיד, רבותינו נחלקו בדבר, יש אומרים הבערה ללאו יצא, יש אומרים הבערה לחלק יצא, לא נכנס בכלל לסוגיה. הבערה היא אחת מ-39 מלאכות. זו הבעיה שיש. ואם אתה מתחיל למנות את המלאכות, תמנה את כולם. אני עוד לא מבין בכלל מה אתה מביא פה את עניין שבת. אתה אומר לי, אני מביא את עניין שבת כדי להגיד לך, אל תעשה את מלאכת המשכן בשבת. נניח שאני מבין. אז מה אתה אומר לי, את לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? אז רבותינו, אומר רש"י, אומרים שהבערה באמת יצאה בתור דוגמה אחת. היא אחת הדוגמאות. ולמה היא יצאה? כדי ללמד אותך או שלא צריך שיעשה את כל 39 מלאכות כדי שיתחייב בקורבן. כל אחת בפני עצמה מהווה איסור. לכן אם הביאו לך דוגמה בפני עצמה על אחת, אתה מבין שכמו שאש זו מלאכה לבד, גם אם הוא רק הבעיר אש ולא בישל בה, כך בישול זו מלאכה אם היא באה בפני עצמה, כך אפייה, כך אריגה, כך כל המלאכות האחרות. ללאו יצא, לחלק יצא, לא ניכנס לפרטים. כל ההסברים האלה עדיין לא מסבירים למה דווקא אש יצא. אותו הדבר היה אפשר לעשות עם כל אחד אחר מהמלאכות. אני רוצה לחזור לפשט פשט, וכשרוצים לחזור לפשט הולכים לאבן עזרא. ואבן עזרא מציע כאן הצעה שנראית בהתחלה מאוד פשט, אבל בהמשך מאוד משונה. היא עיקר הדברים שאני רוצה לגעת בהם. את כל מה שנגענו בפרשת כי תשא אני משאיר בצד עד לסוף הדברים. אומר אבן עזרא, וטעם לא תבערו אש. הוא עוד לא נוגע בשאלה למה זה פה. הוא מסביר מה בכלל באו להגיד את זה. הרי זו אחת מ-39 מלאכות. את כל 39 המלאכות לומדים ביחד מהיקש, מצורות אחרות. אין פירוט שלהן בפסוקים אחרים. וטעם לא תבערו אש. בעבור שאמר בפסח, כל מלאכה לא ייעשה בהם, אך אשר ייאכל לכל נפש, הוא ייעשה לכם. ומה הפירוש של זה? שמה שצריך בשביל אוכל, נפש, כן עושים בחג ביום טוב, לכן מבשלים ביום טוב, לכן מבעירים אש, שזו הפעולה הראשונה של אכילה ביום טוב. בא להגיד לנו שבניגוד ליום טוב, אסר לעשות מאכל הנפש בשבת. כי לא יעשה מאכל כי אם בהדלקת האש. אבן עזרא פותר פה חצי מהבעיה, זה פתרון פשטני יפה. אתה שואל למה יצאה דווקא מלאכת האש? למה לא הביאו לא תארוג בשבת? אז אני אגיד לך. כי לארוג אתה יודע שאסור גם בשבת וגם ביום טוב. אבל ביום טוב אמרתי לך שלעשות מה שקשור למאכל הרי כן מותר. אז אני בא להזכיר לך שלעשות את אותו הדבר שמותר ביום טוב בשבת אסור. אמה בחרתי באש ולא במלאכת האופה, כי תחילתו של כל פעולת מאכל זה האש. זה נימוק טכני, יפה, שגם אם נקבל אותו, הוא בכלל לא עוזר לגבי השאלה הבאה. מה זה עושה פה? מילא עצם ההזכרה של השבת, אתה אומר שזה בא להגיד שמלאכת המשכן לא הותרה בשבת. אבל מה לא תבערו אש עושה פה? תגיד את זה בתוך מלאכות השבת. כשאתה מדבר על זכור את יום השבת לקדשו, כשאתה מדבר בכתיפה על ששת ימים, כשאתה מדבר, כל פעם, שם תגיד, מה אתה עושה עם זה פה? ואז בא אבן עזרא ומספר סיפור. ולי אין צל צילו של ספק שהוא מבקש לענות על השאלה הזאת. עוד הוא לא אומר. והשם יכפיל שכר הגאון. זה אגב נמצא באבן עזרא הקצר, למרות שזה אחד אבן עזראים הכי ארוכים שאני מכיר, וקיצרתי בו מאוד באמצע, דילגתי על רוב הסיפור שהוא מספר. אבל הוא פתאום עובר פה לסיפור מאוד מעניין. זה מכניס אותנו לחידוש מרתק, וגודל החידוש הוא שזה בעצם בכלל לא חידוש. אולי אנחנו לא נותנים על זה את הדעת. והשם יכפיל שכר הגאון, הגאון זה רבי סעדיה גאון. אנחנו רגילים שאנחנו לומדים רמב"ן, אבן עזרא, רש"י, בדרך כלל ככה לביקורות גדולות, במקרה הצמחוני ביותר מופיע ביטוי כמו ברמב"ן, ואינו נכון בעיניי. זה ככה מאוד רגוע. יש גם תרגונים גדולים. אבן עזרא מביא את רבי סעדיה גאון ואומר, והשם יכפיל שכר הגאון, שהשיב תשובות גמורות על הצדוקים, להיות כאן הקראים, האוסרים נר בשבת. ובן עזרא פתאום מעביר אותנו, מלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, להדלקת נר שבת. אני בכלל לא מבין איך, אני לא מבין מה הוא רוצה, אבל אין לי בכלל ספק. הוא מתכוון לענות פה לשאלה של הקשר בין לא תבערו אש לפרשה הזאת. כדי שנראה איך הוא מתכוון לענות, נראה רגע את הסיפור שלו. אגב, כשהוא מדבר על הגאון שהוא מבקש שיכפיל הקדוש ברוך הוא את שכרו, הוא מתכוון לספר שהוציא רבי סעדיה גאון. לא מוכר, בשם נר שבת. ושם הוא יוצא בתשובות מרתקות, בוויכוח גדול עם הקראים. הקראים טענו, בלי קשר עכשיו להדלקת נרות, הקראים טענו שהפירוש של לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת פירושו, שאסור שתהיה אש דולקת בשבת. כמו שכל העושה בו מלאכה יומה. פירושו שאסור שמלאכה תהיה עשויה בשבת. כך לא תבערו אש, פירושו שאסור שאש תדלק בשבת. ורב סעדיה גאון מחבר על זה ספר בשם נר שבת. חלק קטנטן מהדברים מובאים פה במקור שבע, אם תרצו תראו בו, בתחתית העמוד, שבאיסור לא תבערו אש, אני קורא שם מהשורה השנייה, כיוונה התורה במיוחד לנר של שבת. וכך הוא הדבר. מעניין מאוד ההסבר שלו. כבר ציווה להם להקדים ולהכין לחם ותבשילים לשבת. שנאמר את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. זה לא נשאר אלא הנר. על זה לא דובר עד עכשיו. שלא נתפרש שציווה להם להכין אותו לשבת. לכן פירש אותו כאן שנאמר לא תבערו אש, אבל את אשר תבעירו, תבעירו. מעניין מאוד הפירוש. כמו את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, את אשר תבעירו אבעירו. נר ולא עוד מלאכה. מעניין מאוד, לא תבערו אש, זה הפוך על הפוך מה שנקרא היום בעברית. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, בא כדי להגיד כן תבערו. כלומר, לא בשבת, אלא תבעירו אש לפני שבת. נשמע מאוד משונה. כמו שאתה מצווה לאפות לכבוד שבת, כי לאפות זה חשוב לשבת, שיהיה אוכל לשבת, ומצווה לבשל לכבוד שבת, כך אתה מצווה להבעיר אש לכבוד שבת. יכול להגיד שהפשט של הפסוק לא תבערו אש הוא לאו דווקא כמו הקראים, אבל להגיד שהפשט של הפסוק הוא שכן צריך שתהיה אש בשבת, זה באמת נשמע מוגזם. אבל כך הוא טוען, נראה אותו הלאה. ולא ישלים את העניין כולו שם, זה צריכה להיות עכשיו השאלה, אם זה כל כך נכון, רבי סעדיה גאון, אז למה שם בפרשת בשלח לא כתוב את אשר תופו אפו, את אשר תבשלו בשלו, ואת אשר תבעירו, אבעירו, ואז לא יהיו ויכוחים יותר. ולא השלים את העניין כולו שם, כיוון ששם הייתה כוונתו להכנת המן, ואין למן כל עניין אצל נר. שם הנושא הוא מן. לכן השאיר את הדבר, עד שישלים אותו כאן. זה מילואים. פה הכניסו מה שלא גמרו, הכניסו פה. אני חוזר אליי בנזר. עזר עזר מספר כך, אני חוזר, השם יחפיל שכר הגאון שישים תשובות גמורות על הצדוקים האוסרים נר בשבת. אז הוא מספר סיפור, ופעם אחת התחבר עם לי אחד מהם. אחד מהקראים. והיה לנו ויכוח. אמרתי לו שנעזוב דברי הקבלה. הקבלה, הכוונה היא מה שאנחנו מקבלים מרבותינו ורבותינו מרבותינו. עזוב תורה שבעל פה, נעזוב דברי הקבלה. ונרדוף אחר הכתוב לבדו. אתה אוהב פשט, נכון? תלך פשט. אז שמח, אומר אבן עזרא, היה מבסוט, אם מדברים על הכתוב, אפשר לדבר. וישלהו לאמור, מי אסר להדליק הנר בלילי שבת ואחר שקועה השמש? מה אתה אומר? אתה אומר שאסור שתהיה אש דלוקה בשבת, כי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אני טוען, אמר אבן עזרא, שזה רק ביום. וביום השבת. מי אמר זה גם בליל שבת? אז ענה ואמר לא תבערו אש. גם אני עניתי כי הכתוב לא הזכיר כי אם היום. זו עובדה שלמשל כתוב ביום השמיני ימול בשר אורלתו. וגם אתה הקראי מסביר שביום השמיני זה ביום שיש אור. אז ענה איק ואני עניתי וואי ויש שם פתיחה מרתקת. של כל מיני פסוקים שזה מביא וזה מביא ואבן עזרא עושה שם בלבול שלם לקורא והקורא באמת לא מבין מה זה יום האם יום זה באמת יממה או יום זה יום אז מסכם אבן עזרא ואומר לו לקראי דבר פשוט הזכרתי אלה הדברים בעבור שיוכל האדם המבין לפרש הכתובים לטעמים רבים כל מה שרציתי להגיד לו זה שאם אתה רוצה ללכת אחרי הכתוב אין אף מילה מוגנת לזה. יום יכול להיות 24 שעות, יכול להיות 12. מישהו צריך להחליט מה זה. המישהו הזה זה יכול להיות אתה. והמישהו הזה זה יכול להיות מסורת שעוברת מרב לתלמידו, מרב לתלמידו מהר סיני. אין הבדל במה ששנינו עושים. שנינו מפרשים את המילה יום. אתה מתחיל רעיון חדש מאתמול, אני מבהיר לך איך הוא בא אליי בדברי קבלה, מאבי ואבי אבי ואבי אבי, ויכול לקחת אותך עד משה בפרשת. על כן אנחנו צריכים בדברי כל המצוות לקבלה ומסורת ותורה שבעל פה, כאשר החילוקי בספר הזה. זה אגב תפיר מרתק של אבן עזרא. אבן עזרא רודף הפשט הגדול. אומר, אתם יודעים למה חיברתי את הפירוש של התורה? כדי שתבינו שאי אפשר בתורה שבעל פה. אבן עזרא הפשטן. של בוא נבין את הכתוב כמו שהוא. אם אתה לא מבין את זה כנראה, אתה לא מבין מה זה תורה שבעל פה. או שאתה לא מבין מה זה אבן עזרא. הסיפור הזה הוא יפה. אבל אני יודעת אם הסיפור הזה מבקש אבן עזרא לעשות יותר, או הסיפור הזה מבקש אבן עזרא לטעון, לא הבנו את הפשט ולא תבערו אש בכל מקום. הרי אבן עזרא לא יכול רק לומר פה רעיון יפה פתאום ולהגיד אגדה. הוא בא להגיד לא תבערו אש קשור הנה בגלל הסיפור של נר של שבת. מקור הדברים הוא לא ברס"ג, מקור הדברים הוא במחיל. ובמחיל זה כתוב כך, ואני קורא את זה בהיר כדי להגיע לעיקר הנקודה. לא תבערו אש שואל המחילתא במקור 6, מחילתא דרבי ישמעאל, תנאים. למה נאמר לא תבערו אש? זו השאלה שלנו, נכון? למה נאמר? לפי שהוא אומר בחריש ובקציר תשבות. זה נאמר לגבי שמיטה. בחריש ובקציר, בחריש ובקציר תשבות, בפרשת משפטים. שבות מחריש בשעת הקציר, שבות מערב שביעית לשביעית. בחריש ובקציר תשבות. מה זה שבות מחריש בשעת הקציר, שבות מערב שביעית לשביעית? מתי חורשים את השדה? לפני. ומתי קוצרים? אחרי. אז אם אני אומר לך שבות מהחריש, אני מתכוון להגיד לך, תוסיף לפני השביעית מהתקופה שמתחילים לחרוש. כמו שיש תוספת שבת, יש תוספת שביעית. אין לי אלא שהוא שובת מערב שביעית לשביעית. יכול כן ישבות מערב שבת לשבת, ואני מוסיף תוספת כדי להסביר, ולא ידליק נר מערב שבת שידלק בשבת. כי הוא צריך להשבית את זה כבר מערב שבת. ועכשיו המדרש אומר, ובעצם כך אומר ההיגיון, לא הקראים, ההיגיון שלנו אומר כך, והדין נותן, הועילוש, הדין ההיגיון, הועילוש שביעית לשם השם, ושבת לשם השם, שניהם נקראים שבת להשם, ושבתה הארץ, שבת להשם. גם שבת יש לך, שבת להשם אלוהיך. הועיל והשביעית לשם השם ושבת לשם השם. אם למדתי שהוא שובת מערב שביעית לשביעית, כך ישבות מערב שבת לשבת. הלוגיקה הפשוטה של בניין אב. זה לא רק הדין נותן, אלא זה גם קל וחומר. לא סתם שזה הגיוני, אלא זה בלתי הגיוני שלא. ועוד קל וחומר, ומה שביעית שמיטה שאין חייבים עליה לא קראת ולא מיטת בית דין. שמיטה פחות חמורה מבחינת העונשים משבת. זה לא תעשה. זה אפה ולא תעשה, אבל אין לא קראת ולא מיטת בית דין. הרי הוא שובת מערב שביעית לשביעית. שבת שחייבים עליה קראת ומיטת בית דין. דין הוא שישבות מערב שבת לשבת. ולא יהיה רשאי להדליק לו נר, או להטמין לו את החמין, או לעשות לו מדורה. זה ממש עבודה מצוינת לקראים, מה שהמחילתא עושה. כל הסידור ההגיוני של מה שרצה החבר של אבן עזרא מהסיפור הקודם להגיד. נכון? אל תחממו, אל תאכלו צונת בשבת, ואל תדליקו נר בערב שבת, נכון? נו, אז מה ההיגיון הנגדי? הרי זה גם היגיון וגם קל וחומר. היינו מצפים עכשיו להיגיון וקל וחומר הפוכים. תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ביום השבת כי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר מערב שבת לשבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אבל מערב שבת לשבת, כן. הרגשה שלי שיותר הגיוני היה קל וחומר ועדין. תראו מה קרה לעם ישראל, תופעה מרתקת. אם יש משהו שמציין את השבת, זה נר שבת. אם יש משהו שמסמל, יותר מכל דבר אחר, שבת, ושיהודים מדליקים נר שבת. מה שהדין נותן, והקל וחומר שמביא המחילתה, שבעצם יהיה אסור לגמרי. מה זה שבת בלי נרות? בלי נר. שבת בלי תפילה וקרב, אבל בלי נר. דבר אחר אומר המחילתא, ואני בכוונה קורא את הדבר אחר למרות שהוא לא לענייננו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, למה נאמר? כפי שנאמר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. שומע אני בין בחול בין בשבת, אז מה זה לא תכבה? בשאר הימים חוץ משבת. תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם. במושבות היא אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר בבית המקדש. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אבל בעבודה, במקדש, שעכשיו אני מדבר איתך עליו, אוטוטו, כן תבערו. המחילתא בא לענות פה על השאלה מה עושה פה לא תבערו אש ולמה הוא נאמר. אני מבקש לטעון על פי זה, שזה מה שרוצה לומר אבן עזרא, ואני יודעתי החידוש הזה הוא עצום, לדברי אבן עזרא והגאון. בוא נחזור רגע לעיתוי, משה רבינו יורד אחרי יום הכיפורים. יורד אחרי יום הכיפורים, והוא היה שם 40 יום ו-40 לילה. עם ישראל ממתין לו, ובפעם הראשונה נשבר, כי הוא לא יכול לחכות את כל הזמן הזה. דיברנו על זה בערב שבת, יום שישי, הזכרנו את זה לפני שבועיים כשעסקנו בזה. מה עושה שם משה רבינו 40 יום ו-40 יום? הרי לא נמצא שם כדי לקבל את לוחות האבן, זה צריך לקחת שעה. משה רבינו נמצא 40 יום ו-40 לילה, כדי להבין מה פירוש לא, ומה פירוש תבערו, ומה פירוש אש. בעברית אחרת, משה רבינו נמצא שם כדי ללמוד תורה שבעל פה עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לומר משהו חריף. לעם ישראל היה כוח להמתין לתורה שבכתב. אבל לא להמתין לתורה שבכתב. תורה שכל ההיסטוריה, כל ההווה וכל העתיד, עם אבא וסבא ואבא של סבא, ומעברת ההבנה בתורה שבעל פה כתורת חיים נצחית שהולכת ומתממשת ומתקיימת כל הזמן. אני עוזב לרגע את הפרשה ואת יום הכיפורים. שבת זאת מצווה שהיא כולה כולה דאורייתא. אי אפשר לעשות את השבת. אני יכול לעשות יום טוב. כי באמת מי שעושה את היום טוב זה עם ישראל, כי הוא קובע מתי יחול ראש חודש. אני יכול לעשות ראש חודש, כי אני קובע מתי הלבנה. אבל שבת אין לי מה לעשות, אני לא עושה כלום. היא קבועה וקיימת. ואת השבת מסתבר שלא רק שאני מקבל את השבת, אלא הציווי הראשון שבא משה רבינו להגיד לעם ישראל אחרי יום הכיפורים, כשהוא יורד אליהם ואומר להם את עניין השבת, לא תעשו כל העושה בו מלאכה יומת, הוא בא ואומר להם, אנחנו איך מקבלים את השבת? בנר של שבת. למה? כי מה זה לעשות את השבת? לעשות את השבת, לעניות דעתי, בעומק של המושג פירושו, להכניס את מה שאתה עושה בו את השבת. את השבת הקדוש ברוך הוא. אבל לא על השבת הזאת, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר על שבת שאתה עושה אותה. איך אומרת השבת? אמרה השבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכל יום נתת בן זוג. רק לי לא נתת בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. זוגיות היא לא קשר שאחד אקטיבי ואחד פסיבי. כנסת ישראל יהיה בן זוגך, פירושו שכנסת ישראל יעשו אותך ואת תעשי אותך. יש ביטוי שמקורו הוא לא יהודי דרך אגב. הוא סיפורתי יפה, יותר מששמרו בני ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. זה נחמד, אבל זה נכון 50%. והם שמרו על השבת. את השבת אנחנו עושים. על שלוש אווירות נשים מיתות בשעת לידתן. ופלאי פלאות על נידה וקרי. על חלה, זה הפרשת חלה, זה מן התורה. ועל נר שבת. מה זה נר שבת? נר שבת פירושו, אנחנו מקבלים את השבת כמו שסבא לימד. אין אצלנו שבת, כי ההיגיון אומר ולא תבערו אש, שאסור שזה יהיה מובן. אנחנו עושים את השבת עם תחילתה של השבת בהבנת התורה שבעל פה בתוך התורה שלנו. זה שבת. זה נר של שבת. נר של שבת קודם לדברים אחרים. הוא קודם לנר חנוכה. הוא קודם בדברים מסוימים לדברים אחרים כי הוא שלום בית. בעומק של שלום בית זה לא רק שלום הבית של האיש והאישה שהוא דבר גדול. נר של שבת הוא אותו הכוח שלנו להתחבר אל הקדוש ברוך הוא לא לבד, אלא דרך אבותינו ורבותינו ובנינו ונכדינו, בנר של שבת שקיבלנו דור מפיו. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, בא המחילת ואומר במוצאי יום הכיפורים, מיד למחרת יום הכיפורים, בא משה אל עם ישראל ואומר להם לגבי שבת, אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. אני רוצה אור בשבת, אני רוצה אש בשבת, אני רוצה חמים בשבת, אני רוצה נר של שבת. אגב, כל השנה אנחנו מדליקים במוצאי שבת נר רגיל. אבל במוצאי יום הכיפורים אנחנו מדליקים נר של שבת. אנחנו לא מדליקים. כלומר, בשבת הכי גדולה, בשבת שבתון, אנחנו לוקחים את הנר של שבת שעליו אמר משה בדיוק במוצאי יום הכיפורים, את לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מתי הוא לימד אותנו לא תבערו אש? למחרת יום הכיפורים. אז אנחנו לוקחים נר, שעל פי החבר של אבן עזרא, אסור בכלל היה להשתמש בו. הוא היה איסור גמור, מה פתאום הוא דלק ביום הכיפורים? אבל איך אנחנו יוצאים מיום כיפור? עם נר של שבת. פעם דיברנו על זה בעקדת יצחק. העקדה הזאת לא נקראת עקדת אברהם, אמרנו, היא נקראת עקדת יצחק. סתם סופר מסביר נפלא. אברהם אבינו שמע מהקדוש ברוך הוא ללכת לעקוד את יצחק. זה ניסיון קשה. אבל יש ניסיון אחד יותר קשה. יצחק שמע את זה מאברהם. אנחנו, אומר החתם סופר, כמו יצחק, לא כמו אברהם. יש אולי מי שזוכה לשמוע מהקדוש ברוך הוא, אבל הקושי האמיתי הוא לשמוע מאבא שכך אומר הקדוש ברוך הוא, ולהבין שכך אומר הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו פותחים את השנה, אנחנו פותחים אותה לא עם עקידת אברהם, אלא עם עקידת יצחק היום ברחמים. האות של השבת היא שתהיה אש דלוקה בשבת. ומחרת יום הכיפורים יורד משה רבינו אחרי 40 יום ו-40 לילה שעם ישראל כן המתין. וכשמשה רבינו שואל שם את הקדוש ברוך הוא פעם ועוד פעם, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? והוא עונה לו, עוד יש כמה דרשות בתורה שבעל פה שלא נגמרו. ורבי עקיבא יש כמה דרשות על כמה קוטים וטילים בתורה, ולזה יש כמה דרשות. וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש צריך להיות מחובר פה להר סיני. התורה הזו היא לא איזה לוחות יפים, איזה ספר על מדף, איזה סיפור שראינו יורד מהשמיים. זה סיפור שאנחנו מעורבים בו כל הזמן. השבת הזאת היא לא להישמר, היא לעשות את השבת. אנחנו עושים את השבת. מקבלים אותה כמו שהיא, ואנחנו עושים. נר של שבת להפוך להיות היסוד הכי גדול של השבת כולה. שבא משה רבינו ואומר את הציווי של לא לעשות מלאכה בשבת במשכן, הוא בא מיד ואומר את מה שהוא חייב להגיד לעם ישראל למחרת יום הכיפורים. מה לא הבנתם כשהייתי בהר? לא הבנתם מה זה ללמוד בחברותה עם הקדוש ברוך הוא ולשמוע ממנו לא את מה שכתוב, אלא את מה שאני הולך להעביר לכם ואתם לבניכם ואתם לבני בניכם? איך אמר אבן עזרא? כי במה שכתוב גם המילה יום לא מובן. לא המילה תוספות לא מובן. סתם, מה זה יום? מה עוד קורה במוצאי יום הכיפורים? שאל הרמב"ן, הרי עכשיו עת רצון, כולם סלחו, אז למה אתה הולך מחוץ למחנה? עכשיו אני אלמד את עם ישראל מה זה נקרא ללמוד בחברות. אני הולך להקים אוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. כמה הרחק דרך אגב? 3 מיל. לא כל כך רחוק. כמה הרחק, והוא שב אל המחנה כל הזמן. זה חייב להיות הרי בשלט קרוב. אבל זה הרחק מן המחנה. ועם ישראל יראה אותי שם, וכל מבקש השם יפה. כולם היו בהר סיני, כולם ראו את הקולות, כולם קיבלו, כולם שמעו. עכשיו אני רוצה לראות מי מבקש השם. ועלי המוסר אומרים את זה בצורה אחרת, לא מבקש אלא מבקש. זה העברית הנכונה. מבקש זה מין משהו מודרני. להיות מבקש, זה מה שמבקש משה רבינו ללמד. העם יעמוד, ניצב, פתח או לא, יראה את זה. שם בפנים יהיה יהושע בן נון נער. לא ימיש מתוך האוהל. אומר העמק דבר מדהים, במקור 13. ומשרתו יהושע בן נון נער. הודיע הכתוב, ויהושע אף על גב שכבר היה גדול בשנים לערך 50 שנה, במקור 12 מוכיח אבן עזרא 56, לא חשוב, וגם גדול בתורה ובחוכמה, עכשיו זה דבר פילי, ואם כן היה, זה נוגע קודם כל בנושא אחר, כמעט מדיני, אם כן היה מועיל הרבה למשה אם היה הולך עמו למחנה בעושק בני האדם. הרי המצב הוא קשה מאוד בעם. עכשיו הייתה טראומה של חטא העגל, העם מקים משכן. מצב מאוד חשוב מבחינה פוליטית, מדינית, חברתית. יהושע יהודי כבר בר בר מצווה, הוא בן 56. והוא המנהיג הבא בתור. והיה יכול בהחלט להועיל למשה רבינו אם היה לו איזה עזרה. ומשה רבינו נמצא במצב שהוא כבר לא מחובק כמו שהוא היה לפני כן. לא כל העם ניצב עליו מבוקר עד ערב, יש איזה ניכור. דווקא היה מאוד מועיל מבחינת המעבר מסך ללכת עם יהושע עכשיו. אבל הוא היה כנער. הוא ביטוי בנציב, זה דבר אדיר, ראש ישיבה קבולוגי. מה זה ההגדרה של נער? הוא היה כנער, כמו שלא הגיע לפלגות ראובן בעניינים אלו. הוא עוד לא כזה גדול שהוא יכול ללכת ולטפל בעניינים כל כך גדולים. הוא עוד נער, הוא צריך ללמוד. הוא ילד, הוא בבית ספר. הוא אמר שהוא נער, הוא היה נער. והטעם לא היה מיש מתוך האוהל שהיו עסקיו נתיב לעמוד על תורה שבעל פה. שהיה כמעיין הנובע באוהל משה ולא רצה להיפנות משקידת לימודו לשום דבר. אז כשמשה יוצא הוא נשאר שם כדי לברר את הדברים. אגב הוא מסיים תראי תראות. ובא זה הסיפור לדורות. למה כל כך חשוב הסיפור? ללמד שני דברים. א', כמה ראש הדור מחויב להטריח בעת הריצות העם ליישב דעתם. ולא יחוש אחר עזי פנים שיהיו מפריעים מעשיו ומבזים אותם. הרי אין שום ספק שכולם שאלו את משה ואת יהושע, זה לא בזבוז מבחינה מדינית שעכשיו הבחור הזה יושב ולומד, היהודי בן ה-56 הזה. אולי באמת זה לא בסדר עכשיו? תראה את הפרחים, תראה את ה... מה הנציב ואומר, יש רגע שמנהיג גדול יודע לשמור על הרוגע של תוך האוהל, כי בסיום הרעש העכשווי התקשורתי מישהו יצטרך להיות יהושע בן נון. אפשר להוציא אותו לפני הזמן, אבל ראש הדור צריך לדעת להיות רגוע. זה לימוד א', קומינה כל כך גדולה. וגם למדנו לימוד שני, שהתלמיד הבא לקבל תורה מאותו גדול הדור, אין לו להיפנות לשום דבר. וגם לימוד על ראש הדור וגם על התלמיד. הוא מחובר אליו עכשיו. אגב, הביטוי נער הוא ביטוי מאוד מעניין בעברית. נער זה נער, זה צעיר, זה בן עשרה. מאוד מעניין, המקור של נער ברור. מקודם תיארנו נער כאיזה מין נבח כזה. הוא ילד, הוא שומע את כל מה שאומר לו הרבה, בן 56 הוא כמו בן 10. השורש של נער זה נעורים. נעורים זה התנערות. להינער, לנער. כל מי שהיה נער או יודע מה זה, זה מסוכן לפעמים. זה מזיז, זה שובר, זה מרים, זה גם בונה, אבל זה... בניין נערים סתירה, אומרים חז"ל. סתירת זקנים בניין. כן, הם עושים את זה כל כך טוב ולאט, שגם כשהם שוברים זה בונה טוב. אבל בניין נערים זה גם סתירה. צריך לבדוק מה הם בנו, זה עוד שנייה יתפרק הכלל. מאוד מעניין, הביטוי נער, שהוא בעצם משקל קבוע של התנערות, כמו קטל, נגר, הוא עובד בזה, בנעורים, כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים. קראנו רק בפעם הקודמת, עכשיו ההבנה שזה יכולה להיות פילי פלאות, את רב חיים וולוז'ינר, הנפלא, הוא אומר, הווי מתאבק באפר רגליהם, הזכרנו אותו. מה זה והווי מתאבק באפר רגליהם? הוא אומר, והווי מתאבק באפר רגליהם, ההסבר הראשון הפשוט שמסבירים תמיד חז"ל, זה שפעם לא היו אבנים, לא הייתה רצפה. אז התלמידים ישבו על האפר, והרבי ישב על שרפרף קטן, ואז זה היה המון אבק. וקוראים לתלמיד ואומרים לו, אל תיבהל כל כך מהאבק, תתאבק. אומר רב חיים, נכון, זה הפירוש האחד. עכשיו אני אגיד לך את הפירוש השני. כשאתה שם, תאבק איתו עם החכם כל הזמן. תאבקות חופשית. תתאבק כל הזמן באפר רגל. זה תורה שבעל פה. זאת ההגדרה לנער. נער זה מי שמצליח להיות יהושע בן נון בן 56 לא ימיש מתוך האוהל. שואל הרמב"ן, למה למחרת יום הכיפורים משה רבינו עושה את זה? הנה התשובה. כי הוא רוצה ללמד את עם ישראל מה זה תורה שבעל פה. הוא רוצה ללמד את עם ישראל מה זה כל מבקש השם יבוא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. מה זה עמל של תורה, מה זה יהושע בן נון משרתו, נער לא ימיש מתוך האוהל. ואני יודעתי רק זה ההסבר למה שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, שאלה שנראית רטורית. עשרות שנים הוא מגדל את יהושע בן נון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, והוא אתה עכשיו הולך לעולמך. שואל אותו משה, ואת מי למנות? מה עשית עד עכשיו? מה זה היה סתם חזרה מתודית? שואל אותו שאלה פשוטה. הוא מתאים? אולי הוא באמת נער? כל השנים אמרו להם, זה לא בסדר, הוא צריך קצת לצאת. אולי הוא לא, אולי זה לא בסדר? אולי באמת, הוא לא שייך לזה. והדבר הראשון שיש לו להגיד לו, זה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה. תמשיך כך. חז"ל מתארים את זה במדבר רבה. הוא שואל אותו, את מי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני קורא שם מאמצע המדרש, פה מופיע כל מה שאני מביא. יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך לכבוד. תראו את ההגדרה של המנהיג. מי מתאים להיות המנהיג? והוא היה משכים ומעריב בבית אבה. בבית הבא שלך, סליחה, הוא היה מסדר את הספסלים, סימן שהוא מתאים להיות ראש הממשלה. ממש הגיוני. הוא היה מסדר את הספסלים, הוא פרס את המחצלאות. בנו של רם, אני שאלתי על מנהים, על זה אני. הוא מבין מה זה עם ישראל. הוא מבין מה זה מוחרת יום הכיפורים. הוא מבין מה זה משה רבינו מסר ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים ממנו. פעם הזכרנו את ירמיהו, שבא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, בטרם את צורך בבטן ידעתיך, מרחם הקדשתיך. ירמיהו אומר, לא, 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 אני לא מתאים, אני נער. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, כי אל כל אשר יש לך תלך ואת כל אשר עצמך תדבר. מרפסיקת, אל תאמר נער אנוכי, אני לא אגיד, בסדר, אני לא נער. מה זה אל תאמר? איזה מין ביטוי זה אל תאמר נער אנוכי? פסיקת שואל שם נפלא, אומר משה רבינו, הכרנו אותו פעם. משה רבינו אומר, אני כבד פה. אז מה אמרת ריבונו של עולם? אני אארגן לך את העניין. אני אסדר לך מחליף, אני אעשה לך משהו בפה. אני אומר לך, אני נער. זאת אומרת, אל תאמר, לא אומר, אז אני לא נער. אומר הפסיקת, אל תאמר שנער זה מינוס, זה מה שאני מחפש. אני יודע שכולם מחפשים משהו אחר, אבל אני מחפש את זה. כי נער ישראל ואוהביו. את זה מבקש משה רבינו ללמד ממחרת יום הכיפורים. שואל הרמב"ן, הרי זו הייתה שעת רצון. בטח שזו שעת רצון. עכשיו הגיע הזמן ללמד את עם ישראל, מה זה תורה שלנו. עכשיו שהם קיבלו אחרי 40 יום ו-40 לילה שאני צריך להתעכב, כי עוד לא גמרו להגיד איזה בורט על איזה קוס בבית המדרש של רבי עקיבא, הם יראו חברות המשולשת. קדוש ברוך הוא, משה רבינו, יהושע. מי שיכול להיכנס לרשימה הזאת של מבקש השם, יבוא אל האוהל ויראה איך לוקחים אוהל ועושים אותו לאוהל מועד. מה זו התוועדות? ויידה. מה זו התוועדות? איך יוצרים התוועדות של מוצאי יום הכיפורים. יוצא יום הכיפורים, יהודים מקבלים על עצמם את כל החומרות שיש. הם הולכים להוציא את יום הכיפורים, הדבר הראשון שהם צריכים לעשות זה להקפיד לעשות את זה על נר של תורה שבעל פה. ולא חס וחלילה על נר צדקני כזה שהוא לא נר של שבת. אולי את הפרשה הזאת שמתרחשת בצד אחרי הר סיני, אחרי מתן תורה, תוך כדי שבונים את המשכן, מן הסתם כל המצלמות היו בכיוון בניין המשכן, הכותרות לא היה כל כך מקום בשביל האוהל ההוא שם, אבל שם מתפתחת המנהיגות שמעבירה את הדברים מהקדוש ברוך הוא למשה, ממשה ליהושע, ומשם לכל מבקש השם. ערב טוב, ובעזרת השם פסח שמח וכשר. בשבוע הבא ועוד שבועיים שיעורים, אני נעדר, ובעזרת השם חג שמח.